الليل صغير أصخش عشوي أبوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי יום שני חפתת במרחשוון, ערב ראש חודש כסלב, הבא עלינו ועל כל בית ישראל. לטובה ולברכה, לססון ולשמחה ולכל מלדמי תף תף שין פי דלת. מסכת בבקם, הדף יוד א', השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי, זוהי אכסניה לכל התורה נשמע בארצנו, מחוץ אליו התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר. המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם אנחנו לומדים. ומקדישים לרפואתם של לימה של חולי ופצועי עמך בית ישראל. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה שלימה. אמן כן יהי רצון. תפילת בית המדרש, יהי רצון מלפניך אדוהינו אליי ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוהינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. ולהבדיל בין חיים לחיים, אנחנו לומדים ומקדישים את תלמוד תורתנו לעילוי נשמתם של הקדושים והתאורים שמסרו את נפשם על קידוש השם ביוצאם לעזרת השם בגיבורים. יזכרם אלוקינו לטובה עם שער צדיקי עולם, וינקום נקמת דם עבדיו השפוך, ולעילוי נשמותיהם התאורות של הנדבחים והנשחתים על קידוש השם. איש אישה וטף, ארץ אל תחסי דמם, כל נקמות השם, כל נקמות הופיע. ובמהרה בימינו תבוא הגאולה השלימה, יקיצו שוכני אפר וירננו, ואז ימלא שחוק פינו, ולשוננו רינה. כעת נאמר ארבעה פרקי תהילים, תהילים פרק צד י' א', יושב בסתר עליון בצל שדי יתלונה, נאמר לה אדוינוי מחסי ומצודתי, אלוהי יפתח בו. כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר אבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה, מיתו לא תירה מפחד לילה, מחצי עוף יומם. מדבר באופל יעלוך מכתב ישות צהריים, יפול מצדך אלף ורבבה מימיניך אליך לא ייגש. רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה, כי אתה אדוינו מחסי עליון שמת מעוניך. לא תאונה אליך רעה, ורנגע לא יקרב באוהליך, כי מלאכה וצבל לך לשומריך בכל דרכיך. על כפיים יסנוך פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך, תרמוס כפיר בתנין. כי בי חשק ואפלתהו, אסגבהו, כי ידע שמי, יקראיני ועיניו עמו אנוכי בצרה. החלצהו ואחבדהו, אורחם ממסביהו והראו בישועתי. תהילים פרק דף, למנצח על הגיטית לבני קורח מזמור, מה ידידות משכנותיך, אדוינוי צבאות נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות אדוינוי, ליבי ובשרי ירננו אל אל חי. גם ציפור מצא בית ודרור כן לה, אשר שתה אפרוחיה את מזבחותיך, אדוני צבאות מלכי ואלוהי, ישרי יושבי ביתך, עוד יעללוך סלע. אשרי אדם עוז לובך מסילות בלבבם, עוברי בעמק הבכה, מעיין ישיתו, גם ברכות יעתה מורה. ילכו מחיל אל חיל, יראה אל אלוהים בציון, אדוני אלוהים צבאות, שימעה תפילתי, יאזינה אלוהי יעקב סלע. מגינינו ראה אלוהים ואבט פני משיחיך, כי טוב יום בחצריך מאלף, בחרתי הסתופף בבית אלוהי מדור באוהלי רשע, כי שמש הוא מגן אדוינו אלוהים, חן וכבוד ייתן אדוינו אלוהים, נא טוב להולכים בתמים אדוינו צבאות, אשרי אדם בוטח בך. תהילים פרק קוף, מזמור לתודה הריעו לאדוינוי כל הארץ, עבדו את אדוינוי בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוינוי הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו עמו וצאן מרעיתו, בואו שעריו בתודה חצרותיו ותהילה, הודו לו ברכו שמו, כי טוב אדוינוי לעולם חסדו והדור בדור אמונתו. תהילים קוף למד, שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוינוי, אדוינוי שמעה וקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני, עם אבונות ישמוריה, אדוינוי מי יעמוד, כי עמך הסליחה למען תיוורד, קיוויתי אדוינוי כפתה נפשי ולדברו אוכלתי. נפשי לאדוינוי משומרים לבוקר, שומרים לבוקר יחל ישראל אל אדוינוי, כי מאדוינוי החסד והרבהים עובדות, והוא יפדה את ישראל מכל אבונותיו. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, עומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם ויוציאם מצרה לרווחה ומאפילה לאורה ומשעבוד לגאולה, אשתה, בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. פותחים עם אמרה קצרה מתוך הספר מאורות הדף היומי על אשר למדנו אתמול בדפינו היומי בדף י' במסכת בבא קמא. מבואר בסוגייתנו, כי אם אדם ישב על ספסל וראהו הצטרף אליו לישיבה על הספסל ולאחר מכן הספסל קרס תחתיו וניזוק על שניהם לשאת בהוצאות הנזק. זאת משום שאין האדם שישב ראשון יכול לטעון כי על האחרון חלה אחריות יתירה, שהרי כאשר התיישב האחרון הראשון יכול היה לקום. ומאחר שנשאר לשבת מרצונו החופשי, הרי הוא שותף מלא בתהליך הנזק. בספר משפטי התורה מובא מעשה בקבוצת פועלים שסיימה את יום העבודה, והנהלת המפעל העמידה לרשותה מסע דעקה, שמספר הפועלים שביקשו לעלות לרכב עלה על מספר הנושאים שהנהג היה מורשה להסיע, ועל כן הנהג סירב בכל תוקף להסיע את הנושאים מחשש לכנס משטרתי. רק כאשר הם פנו אליו ואמרו, אנחנו מתחייבים לשלם על כל נזק שיגרם לך בגללנו, התניע הנהג את רכבו ויצא לדרך, והנה לאחר מספר דקות נעצר הנהג ונכנס על ידי שוטר בסכום גבוה. באותו רגע פרץ ויכוח סוער בין הפועלים על מי מוטל לשלם את הקנס. הפועלים שעלו ראשונים לרכב טענו כי התשלום מוטל על הפועלים האחרונים שעלו לרכב ובגללם מספר הנוסעים עולה על זה המותר בחוק. לעומתם טענו הפועלים שעלו האחרונים, כי מאחר שהסעה עומדת לרשות כל הפועלים, אין כל חשיבות לעובדת עלייתם קודם, שהרי כאשר הם נוכחו כי מספר הנוסעים עולה על המספר המורשה בחוק, היה באפשרותם לרדת מן הרכב. ואכן, על פי המבואר בסוגייתנו, צדקו הפועלים שעלו האחרונים בתשלום הקנס הוטל על כל הנוסעים שנסעו באחריות משותפת לקנס שהושט על הנהג. אלה הדברים מתוך הספר מאורות הדף היומי, והנה הגענו בסייעתא דשמיא הגדולה אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי, פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדפינו היומי, והוא היה דף י' במסכת בבא קמא. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. השאלה הראשונה הייתה, במה חמור שור מבור ובמה חמור בור משור? והתשובה, שור חמור מבור שמשלם כופר ו30 סלעים על עבד שהרג השור, ואם דנו לסקילה אסור בענה ודרכו ללכת ולהזיק, ובור חמור משור שתחילת עשייתו עומד לנזק ומועד מתחילתו. שאלה שנייה, מדוע אין חיוב כופר ו30 סלעים באש? מסביר רשי, אם האדם שנשרף היה יכול להימלט אינו חייב עליו משום שהיה לו לברוח, ואם היה כפות, חייב המבהיר מיטה ופטור על הדמים משום קימלה בדרבה מן המפעילים נגד המזיק את העונש החמור. שאלה שלישית, מה הדין בחופר בור 9 טפחים ובא אחר וישלימו ל10 טפחים? והתשובה, לחכמים אחרון חייב ולרבי למיטה אחרון חייב ולנזקין שניהם חייבים. שאלה רביעית, באיזה אופן אמרה הברייתא שחמישה שישבו על ספסל אחד ולא שברו ובא אחרון ושברו חייב? התשובה, כשאחרון נשען עליהם באופן שלא יכלו לקום ובכוח דחיפתו נשבר הספסל. שאלה חמישית, 10 אנשים שיקעו אדם ב10 מקלות ומת, מה הדין? התשובה, לחכמים בין בבת אחת בין בזה אחר זה כולם פטורים, ולרבי יהודה בין בתאירה בזה אחר זה אחרון חייב מפני שקירב את מיטתו. והשאלה האחרונה על דף יהודה הייתה, מניין שהמזיק יכול לשלם בנבלת השור ולא צריך לשלם את כל דמי השור? והתשובה, לרבה מי שנאמר ומכה בהמה ישלמנה, אל תקרי ישלמנה אלא ישלימנה, לרב כהנא שנאמר אם טרוף יטרף יביאהו עד הטריפה לא ישלם, וקוראים את הפסוק בדרשה אם טרוף יטרף יביאהו עד הטריפה לא ישלם ולא הטריפה עצמה, ולחזקיה שנאמר והמת יהיה לו לניזק, וכן שנה חזקיה שאין כוונת הפסוק למזיק. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא הגדולה אתמול בתלמוד תורתנו בדף י' במסכת בבא קמא. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחי ורעי היקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע חפתת במר חשבן, ערב ראש חודש כסלב הבא עלינו לטובה תשפ"ד, עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף י' א' במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף י' עמוד ב', 19 שורות לפני סוף הדף, בנקודותיים ומן המילים חבתי בתשלומי נזקו. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, שהיא כנגד כולם, ונצליח. אומרת הגמרא שנינו במשנה, הכשרתי במקצת נזקו, חפתי בתשלומי נזקו כהכשר כל נזקו. מדייקת הגמרא, חפתי בנזקו לא קטני, לא נאמר כך במשנה, כי אם היה כתוב כך היה מתפרש על המזיק לשלם לנזק דמי שור חי, ולקחת לעצמו את הנבילה, אלא כתוב חפתי בתשלומי נזקו, מלשון השלמה. משמע שהנזק נוטל את הנבילה, ועל המזיק להשלים לנזק את ההפרש שבין דמי שור חי לבין דמי נבילה. אומרת הגמרא, תנינה לעד אתנו רבנן, שנינו בדקדוק המשנה את מה שנאמר בברייתא. שמה ששנינו בספר של המשנה, כשהזיק חב המזיק לשלם תשלומי נזק לשון השלמה, מלמד שהבעלים מטפלים בנבילה. כלומר, הנזק נוטל את הנבילה, והמזיק משלים לו את ההפרש בין דמי נבילה לדמי שור חי. שואלת הגמרא, מינה אני מילי? מיני נלמד הדין הזה בתורה? משיבה הגמרא, אמר רבי עמי, דאמר קרא, נאמר בפסוק בעניין אדם שהזיק בהמה, בספר ויקרא פרק חב דלת פסוק חי, מכה נפש בהמה ישלמנה. ודרשו חכמים, אל תקרא את הפסוק בניקוד ישלמנה, אלא בניקוד ישלימנה, כלומר שישלים את ההפרש בין דמי שור חי לדמי נבילה. משום שמשמעות ישלמנה שישלם את הבהמה עצמה, וזה אי אפשר, שהרי היא מתה, ועל כוחך כוונת התורה שגם הנבילה תהיה חלק מהתשלום, ורק את ההפרש שבין שור חי לנבילה ישלם המזיק. כך תוספות בדיבור המתחיל, ישלימנה. רב כהנא מביא מקור נוסף שהבעלים מטפלים בנבילה. רב כהנא אמר, מאחה מפסוק זה נלמד שבעלים מטפלים בנבילה, נאמר בשומר שכר שקיבל בהמה לשמור, ספר שמות פרק כ"ב פסוק י"ב, אם טרוף יטרף יביאהו עד, הטריפה לא ישלם. פשטות הכתוב מתפרש שאם נטרפה בהמה באונס יביא עדים שנטרפה באונס ולא ישלם על הטריפה. ואילו דרשת הפסוק היא, אם טרוף יטרף יביאהו, שאם נטרפה בהמה בפשיעה צריך להביא את דמיה, אבל רק עד טריפה ישלם, עד דמי הנבילה ישלם. ובמקום לקרוא בניקוד עד, קוראים בניקוד עד. אבל טריפה עצמה את דמי הנבילה לא ישלם, אלא הניזק צריך ליטול אותה ולמוכרה. ואילו תוספות בדיבור המתחיל, לא ישלם מפרשים, שגם לפי הדרשה הפסוק מדבר שנטרפה באונס ושומר שכר פטור, אלא שכוונת הפסוק שמחמת שהוא פטור באונסין, לכן גם עד הטריפה לא ישלם, ומשמע שאם פשע שחייב לשלם, רק עד הטריפה ישלם, אבל הטריפה עצמה לא ישלם. חיסקיה מביא מקור נוסף שהבעלים מטפלים בנבילה. חיסקיה אמר, מאחה מפסוק זה נלמד שהבעלים מטפלים בנבילה, נאמר בשור שנגח שור אחר והרגו, בספר שמות פרק חפה לפסוק למדוואב, שלם ישלם שור תחת השור והמת יהיה לו. כלומר שהנבילה תהיה לנזק, וכן תנא דבי חיסקיה, וכן שנו ברייתא בבית מדרשו של חיסקיה, והאמת תהיה לו לנזק. ואם תשאל, אתה אומר שכשאמר הפסוק לא, הכוונה לנזק, מניין לך זאת, או אינו מתפרש לנזק אלא למזיק, עונה הברייתא, אמרת לא כך היה, אי אפשר לומר כך. שואלת הגמרא, מה היא לא כך היה, מה הכוונה לא כך היה? משיבה הגמרא, אמר רביי, איסל כדאי תחימו לי בדעתך לומר נבילה דמזיק אביה, שהנבילה שייכת למזיק, לכתוב רחמנה, שיכתוב הפסוק רק שלם ישלם שור תחת השור, ולשתוק ויסיים בזה. והאמת יהיה לו לעמלי, מדוע הוא צריך הפסוק להוסיף זאת? ועלו פשוט שאם המזיק משלם לנזק דמי שור חי תחת השור המת, שהוא מקבל את הנבילה, ומכך שהוזקק הפסוק לכתוב האמת יהיה לו, שמה מינה, מוכח מזה שהנבילה שייכת לנזק, ובהכרח שמנקים את דמיה מתשלום הנזק. נמצאנו למידים בשלושה פסוקים שבעלים מטפלים בנבילה, א' באדם שהזיק בהמה, ב' בשומר שכר, ג' בשור שהזיק שור. עכשיו מבארת הגמרא מדוע הוצריכו שלושה מקורות לדין הזה. וצריכה ויש צורך בשלושת הפסוקים המלמדים שהבעלים מטפלים בנבילה. מדוע? נהי כתב רחמנה, אם היה כתוב רק מכה בהמה ישלמנה, שנאמר באדם שהזיק בהמה בידיים, היה מקום לומר שדווקא בזה התורה הקלה על המזיק שלא יצטרך לטפל בנבילה, משום דלא שכיחה. שאינו מצוי שאדם מזיק בהמה, ולכן לא יטריכה אותו התורה לטפל בנבילה, אבל טריפה דשכיחה, שמצוי שהבהמה תתערף, והיה השומר צריך לשמור מכך ולא שמר, אימה לא, הייתי אומר להחמיר עליו שהוא יטפל בנבילה, לכן צריך את הפסוק בשומר ללמד שגם באופן זה הבעלים הם שמטפלים בנבילה. והיא השמוינן טריפה, ואם היה כתוב משמיע רק בשומר שהבהמה נטריפה, הייתי אומר שדווקא שם התורה הקלה על השומר, משום דממילה, אז זאב טרף אותה והשומר לא הרגע בידיים. אבל מכה בהמה דבידיים הזיק את הבהמה, אימה לא, הייתי אומר שהתורה לא מקהילה עליו, ועליו, על המזיק לטפל בנבילה. לכן הוצריכו שני הפסוקים הללו לומר לנו שהניזק הוא זה שמטפל בנבילה. מי השמוין ענן התארתי? ואם התורה הייתה כותבת רק את שני הפסוקים הללו באדם שהזיק בהמה ובשומר, הייתי אומר שדווקא בשני אלו התורה הקלה. באדם שהזיק בהמה התורה הקלה משום דלא שכיחה שלא שכיח שאדם יזיק בהמה. והה ובשומר הקהלה משום די ממילא, כי הוא לא הזיק בידיים, אלא חיה אחרת טרפה. אבל והמת יהיה לו שנאמר בשור שנגח שור, כיוון דשכיחה שזה מצוי ששור נוגח שור ובידיים, שהשור מזיק במעשה ובכוונה אימה לו, הייתי אומר לו להקל עליו, אלא המזיק צריך לטפל בנבילה, לכך הוא צריך הפסוק לומר שגם באופן זה הניזק מטפל בנבילה. והיא השמוינן ומאה כתוב רק את הפסוק והמת יהיה לו שנאמר בשור שנגח שור, הייתי אומר שדווקא בזה התורה הקלה על המזיק, משום דממונה כמזיק, כיוון שרק ממונו הזיק, אבל אחה באדם המזיק או בשומר שפשט דבגוף המזיק, שבגופו האדם הזיק את הבהמה, וגם השומר שפשע נחשב כנזקי גופו, כיוון שהיה צריך לשמור על השור שהופקד אצלו, אימה לו, הייתי אומר שלא להקל, אלא עליו על המזיק לטפל בנבילה. לכן צריך את הפסוקים באדם המזיק ובשומר ללמד שגם באילו הניזק הוא שמטפל בנבילה. ואף שנאמרו הפסוקים רק באדם המזיק בשומר ובקרן, לומדים מכך גם לשאר אבות נזיקין, משום שפסוק אחד מאילו מיותר, כיוון שאפשר ללמוד את דינו במה הצד מהשניים האחרים, ואם אינו עניין לגופו, תנאו עניין לבור ושן ורגל, ואין צורך בפסוק לכל אחד, כיוון שהם שקולים שלכל אחד מהם חומרה משלו. כך אומר השיטה המקובצת. מקשה רב כהנה, אמר לי רב כהנה לרב, אלא הטעם שהבעלים מטפלים בנבילה הוא רק משום דכתב רחמנה שהתורה כתבה והמת יהיה לו, משמע עליו אחי, אילו לא היה נאמר בפסוק והמת יהיה לו, אבי אמינה הייתי אומר שהנבילה דמזיק אביה, שהנבילה שייכת למזיק והמזיק צריך לשלם לניזק את תמורתה, וכי אפשר לומר כך? הרי אשתה היית ללדידי כמה טריפות. יאיב לי, אילו יש למזיק כמה נבילות ששוויים ביחד מגיע לשווי הנזק, יכולו לתת את הטריפות הללו לניזק בעל כוחו כתשלום על הנזק. דאמר מר, אמר יחכם נאמר בפרשת בור בספר שמות פרק חפה לפסוק למדלת, כסף ישיב לבעליו. ודרשה הגמרא לאל בדף זין עמוד א', ישיב לרבות שהמזיק רשאי לשלם על הנזק גם בשווה כסף, אפילו סובין, אפילו בקליפות החיטה הדבוקה בה שנפרדת רק לאחר התחינה. ואם כן דידי את הנבילה של הנזק עצמו מבעיה, וכי צריך לומר שיכול המזיק לשלם? ותרצת הגמרא לא נצריכה, לא צריך את הפסוק ללמד שבעלים מטפלים בנבילה, אלא לפחת נבילה, שאם ישריכה הנבילה ופחתו דמיה ממה שהיו בשעת מיטה, ההפסד הוא של הנזק. משום שהנבילה עומדת ברשותו משעת מיטה, והמזיק משלם רק את ההפרש שבין דמי שור חי לנבילה בשעת המיטה. ודווקא אם נודע לנזק שבהמתו מתה, אבל כל זמן שלא נודע לו, ההפסד הוא של המזיק. כך אומר הראש. שואלת הגמרא לאמא, אם נאמר שפחת נבילה, אם הוא הפסד של הנזק או של המזיק, תנאי, זוהי מחלוקת תנאים, ומביאה הגמרא את המחלוקת שלכאורה מתפרשת שהם חולקים מי מפסיד את פחת הנבילה, דתניה. שנינו בברייתא נאמר בפסוק בעניין שומר שכר שקיבל בהמה לשמור והבהמה נטרפה, אם טרוף יטרף יביא עד, ודרשו חכמים, יביא עדים שנטרפה הבהמה באונס ופטור, ששומר שכר פטור כשהחפץ שקיבל לשמור נאנס. ככתוב, ומת או נשבר או נשבע, אין רואה, שבועת השם תהיה בין שניהם. ולקח בעלה ולא ישלם, כלומר שאם הבהמה מתה באונס היא שווה השומר ויפטר. אבא שאול אומר, יביא עדודה לביידין, יביא את הנבילה לביידין כדי שישומו כמה היא שווה. מה אליו והכמיף לגי? האם לא בזה נחלקו? דמר סבר אבא שאול סובר שפחת נבילה משעת מיטה עד שעת העמדה בדין דניזק אבי. הניזק שהוא המפקיד, מפסיד, ולכן אם פשע השומר ונטרפה וחייב לשלם, יביא את הנבילה לביידין קודם שפוחת ערכה כדי לדעת כמה היא שווה בשעת המיטה, ואת ההפרש בין שוויה כעת לבהמה חיה עליו להשלים. ומר סבר בתנא קמא שלא דורש את הפסוק שיביא עדודה לבית דין, סובר שפחת הנבילה דמזיק אבי, המפסיד הוא המזיק. והשומר שפשע מפסיד את פחת הנבילה, ולכן אין צורך שיביא עדודה לבית דין, כיוון שאין לבית דין נפקמינה, כמה היא שווה. דוחה הגמרא ואומרת לא, לא נחלקו בפחת נבילה, אלא דקו לאלמה לפי כולם פחת נבילה דניזק, ואחה בתורך נבילה כמיפלגי, וכאן נחלקו על מי מוטל, לטרוח ולהביא את הנבילה ממקום שמתה. אבא שאול סובר שעל המזיק לטרוח בזה, וזה כוונת הדרשה שיביא עדודה, כלומר יטרח ויביא את הנבילה. ותנא קמא סבר שהטורח מוטל על הניזק. ומביאה הגמרא ברייתא כאבא שאול. והתניא, שנינו בברייתא אחרים אומרים, מניין שעל בעל הבור שהשור נפל לתוכו ומת לעלות את השור מבורו, תלמוד לומר, נאמר בספר שמות פרק חפה לפסוק למדלת, כסף ישיב לבעליו ואמת. כלומר שמלבד תשלום הנזק צריך המזיק להשיב לניזק גם את הנבילה ולהעלותה מן הבור. פשטות הכתוב נאמר, כסף ישיב לבעלה והמת יהיה לו, ודרשו חכמים שתיבת והמת נמשכת גם לתחילת הפסוק, וכאילו נאמר כסף ישיב לבעלה והמת. והיינו שהניזק יזכור פועלים להעלות את הנבילה מהבור, והמזיק ישלם את שכר הפועלים. כך אומר הראש, אבל הרמב"ם בהלכות נזקי ממון פרק ז' הלכה י' ג' כתב על המזיק לתרוח בנבילה עד שממציא אותה לניזק. כיצד? כגון שנפל השור לבור ומת, מעלה הנבילה מן הבור ונותנה לניזק. ופשטות הלשון משמע שהמזיק צריך גם לתרוח בהעלאתה של הנבילה ולא רק לשלם את שכר העלאה. מבררת הגמרא באיזה אופן יש צורך בפסוק ללמדנו שתורח הנבילה על המזיק. אמר לאביי לרבה, היי פסוק זה המלמד שעל המזיק מוטל תורח נבילה היחידה, מבאיזה אופן מדובר? היא לימא דבבי רשביה זוזה ואגודה שביה ארבע. אם נאמר שבתוך הבור שווה הנבילה זוז אחד ועל שפת הבור היא שווה ארבע זוז, מדוע צריך פסוק לזה? הרי כי תרח בדי נפשי תרח, כשתורח לעלות את הנבילה לעצמו הוא תורח, והרווח שלו שבכך ישלם פחות. אמר להישיב רב על האבאי, לא צריך, לא צריך את הפסוק, אלא באופן דבבי רשב יזוזה, שבתוך הבור שווה הנבילה זוז, והגוד הנמי שב יזוזה, וגם על שפת הבור שווה הנבילה זוז, ואין לה מזיק כל רווח בהעלאתה, ולכן צריך פסוק שעליו להעלותה. שואלת הגמרא, ומעיקה כאי גבנה, וכי יש מציאות כזו ששוויה בבור ועל שפת הבור שווה? הרי צריך פועלים לזכור כדי להעלות את הנבילה מן הבור אל שפת הבור. עונה הגמרא, אין, אכן יש מציאות כזו. דאמרי אינשי, שהרי אנשים אומרים, קשורה במטה בזוזה, קורה כשהיא בעיר נמכרת בזוז, קשורה בדברה בזוזה, וגם כשהיא בשדה היא נמכרת בזוז, למרות שצריך לזכור פועלים כדי להביאה אל העיר. אחרי שלמדנו לעניין נזיקין שהנבילה שייכת לניזק ועל המזיק רק להשלים לשור החי, דנה הגמרא מה דינם של גנב, גזלן ושואל בזה. אמר שמואל, נהגו הדיינים שאין שמין את הנבילה או את השברים לא לגנב ולא לגזלן אלא לנזקין. כלומר שאם אדם גנב או גזל בהמה או כלי והבהמה מתה והכלי נשבר ונפחת ערכם, אין שמין כמה שווה החפץ כעת וישלים לבעליו את השאר, אלא עליו לשלם דמי כלי או בהמה שלימים והשברים נשארים אצלו. אבל בנזיקין השברים של הניזק והמזיק רק משלים את ההפרש לכלי שלם. ומוסיף שמואל, ואני אומר אף לשואל. ואבא ורב מודה לי בזה. איבא אלו הסתפקו בני הישיבה מהכוונת שמואל שאמר אף לשואל. האם אחי כאמר, האם כך אמר אף לשואל שמין, כשם ששמין לנזיקין? ואבא ורב מודה לי, או דילמה אחי כאמר, או שמה כך אמר, ואני אומר אף לשואל אין שמין כמו שאין שמין לגנב וגזלן, ואבא מודה לי ורב מודה לי. פושטת הגמרא את הספק ממעשה שהיה תשמה בו ושמה ראיה דאו גברא דשאל נרגה מחברי, היה אדם ששאל גרזן מחברו, תעברה שבר את הגרזן בפשיעה. עתה לקמי דרב, בא לפני רב לשאול אם עליו לשלם, אמר לי רב זיל שלים לי נרגה מעלי הלך שלם לו גרזן מעולש, מאמינה מוכח מתשובת רב שאין שמין לשואל את השברים, שאם שמין לא היה רב מחייבו גרזן שלם אלא רק את ההפרש שבין שלם לשבור. שואלת הגמרא, עד רבה יש להביא ראיה להפך, מדי אמרי לי, מכך שאמרו רב כהנא ורבסי לרב בתמיה דין האחי, וכי כך הדין ושעתיק, ורב לא ענה להם כלום, משמע שהסכים עם שאלתם, ושמע מינה שמין, מוכח ששמים לשואל את השברים, ועליו רק להשלים לגרזן שלם. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בדברי שמואל, ומכריעה את ההלכה, איתמר נאמר אמר אולה אמר רבי אלעזר בשמו של רבי אלעזר, שמין את השברים לגנב ולגזלן, ואילו רב פפי אמר אין שמין להם. לרשי שדברי שמואל הם על אופן התשלום, רבי אלעזר סובר שאף גנב וגזלן יכולים לשלם בנבילה עצמם, אבל הרשבם שדברי שמואל הם על פחת נבילה וגנב וגזלן, כיוון שקונים את החפץ בשינוי הפחת שלהם, נמצא שרבי אלעזר סובר שאין קונים בשינוי. כאמור רב פפי אמר אין שמין להם, והלכת ההלכה היא שאין שמין לא לגנב ולא לגזלן, אבל לשואל שמין כדרב כהנא ורב אסי, וכקושיית רב כהנא ורב אסי לרב, שלמשמע שאלתם שתק רב והסכים עמם. ששמין לשואל את השברים ועליו רק להשלים לכלי שלם. אגב שהביאה הגמרא ממרא של לולה בשם רבי אלעזר ששמין לגנב ולגזלן, מביאה הגמרא ממרות נוספות של לולה בשם רבי אלעזר, אף שאינם עוסקות בענייני המסכת. הסוגיה דלעלה נוסקת בספק תומת לידה של אישה. נאמר בתורה בספר ויקרא פרק י' ב' פסוקים א' עד ה' שכל אישה יולדת יש לה ימי תומה, אף אם לא יצא דם בלידה, וגם ימי טהרה. אם הוולד נקבה מונה 14 ימי טומאה שאסורה לבעלה ומתמת את כל הטהרות שנוגעת בהם, וכשעברו ימים אלו תובלת ונטהרת, ומונה 66 ימים ימי טוהר שכל דם שתראה באותם ימים היא טהורה, ואם מבלת זכר, מונה 7 ימי תומה ו-33 ימי תואר. אם יצירת העובר במאי אמו נוצר עמו קרום שנקרא שיליה ובתוכו הוא מונח, ופעמים שהבלד מת ונימוח בתוך השיליה, וכשאישה מפילה שיליה נחשב הדבר כלידה ויש לה תומת לידה וימי תואר, אבל כיוון שאין ידוע אם הבלד היה זכר או נקיבה, מונה לחומרה שבועיים ימי תומה כשל נקיבה, וימי תואר כשל זכר רק עד השלמת 33 ימים שהם 26 ימי תואר. אומרת הגמרא ואמרו לאמר רבי אלעזר בשמו של רבי אלעזר, שיליה שיצתה מקצתה ביום ראשון ומקצתה הנותרת יצא ביום שני, חוששים שבמקצת השיליה שיצא ביום הראשון כבר יצא רוב מחוי הבלד, ונחשב הדבר ללידה. ולכן מונין לה 14 ימי תומה כבר מן היום הראשון, וכל תארות שנגעה ביום הראשון תמאים מספק, אף אם לא ראתה דם בלידת השיליה. מקשה הגמרא אמר לי רבה לאולה, מה דעתך? מדוע אתה מתמעה מהיום הראשון? מפני שחוששים לחומרה שמא יצא הבלד ביום הראשון. והלא חומרה דעתי לידי כולה הוא, זוהי חומרה שמביאה אותה לידי כולה, דקמתרת לה מראשון, שאם תחל למנות 14 ימי תומה מהיום הראשון, ביום ה-15 תתחיל למנות ימי תואר, והרי ייתכן שלא יצא רוב הבלד אלא ביום השני, והוא היום הראשון לתומתה. וממילא היום ה-15 הוא יום ה-14 ללידה, ועדיין נטמעה בתומת לידה. ואין לתאר את היום ה-15 משום ספק ספיקה, שמא יצא רובו ביום הראשון וביום ה-15 היא תאורה, וגם אם יצא רובו ביום השני שמא היה זכר וימי התומה נמשכים רק 7 ימים. אין לתאר כך את היום ה-15 משום ספק ספיקה, משום שמחמת צדדים אילו יש לתאר גם ביום ה-41 בספק ספיקה הפוך, שמא יצא רובו ביום השני והיום ה-41 הוא היום ה-40, וגם אם יצא רובו ביום הראשון שמא הבלד היה נקיבה ויש לה 66 ימי תואר, וביום ה-41 עדיין ימי תואר הם. נמצאנו מתארים את יום 15 שמא הבלד זכר ושמא יצא רובו ביום הראשון, ואת יום 41 מתארים שמא הבלד נקיבה ושמא יצא רובו ביום השני, ואי אפשר לנהוג שתי קולות שסותרות אחת את השנייה. שהרי אם היא תאורה ביום 15 היא צריכה להיות טמאה ביום 41, ואם היא תאורה ביום 41 היא צריכה להיות טמאה ביום 15. לכן מחמירים בשניהם. כך תוספות בדיבור המתחיל, דקמתרת לה מראשון. מכוח הקושייה הזו אלא אמר רבה, אמנם לחשוש שמא יצא רוב הבלד ביום הראשון חוששת, ומחמת כן מטמא תארות מספק, אבל ממנע למנות את ה-14 ימי התומה? לא ממנעיה, אינה מונה אלא לשני, רק מהיום השני, ורק ביום ה-16 לתחילת יציאת השיליה מתחילים ימי תארה. שואלת הגמרא, מהי כמשמלן? מה מחדש אולה שחושש לטמא תארות כבר מהיום הראשון? עונה הגמרא, אולה מחדש דאין מקצת שיליה בלא ולד, שאף אם יצא רק מקצת שיליה, ודאי שיש בתוכה ולד. אלא שיש ספק האם רוב הוולד יצא באותו מקצת ונחשב ללידה, או שמא רק מיעוטו יצא ואינו נחשב ללידה. שאם הייתה יכולה לצאת מקצת שיליה בלא ולד בתוכה, לא היינו חוששים לטמא תארות ביום הראשון. כיוון שזה שתי חומרות, שגם היה ולד בתוך אותו מקצת, וגם שזה היה רובו, ולא היינו מטמאים תארות באופן זה. מקשה הגמרא, מדוע צריך אולה להשמיענו שאין מקצת שיליה בלא ולד? תנינה, שנינו זאת במשנה, במסכת חולין בדף עין זין עמוד א', שעליו ששחיטת בהמה מתירה באכילה גם את עובר שבמאיה, אבל שיליה של בהמה שיצאה מקצתה מהבהמה קודם השחיטה, אסורה השיליה באכילה גם החלק שנשאר בפנים, מפני ששיליה היא סימן ולד באישה, כלומר ודאי שיש ולד בשיליה של אישה, וכן שיליה היא סימן ולד בבהמה. וכשיצא מקצת שיליה קודם השחיטה, כיוון שבאותו מקצת שיצא ודאי יש מיחוי של ולד, חוששים שמא היה רובו באותו מקצת, וביציאת רובו הרי הוא נחשב כילוד. וממילא אינו ניתר בשחיטת האם, הרי שאין מקצת שיליה בלא ולד, כי אם היה מקצת שיליה בלא ולד, לא היינו אוסרים את כל השיליה, כיוון שיש בזה ספק ספיקה. שמא באותו מקצת לא היה ולד, ואפילו אם היה ולד, שמא לא היה רובו. אבל מקצת השיליה שיצא ודאי שאסורה באכילה מספק שמא היה בה עבר מהוולד, ונאסר אותו עבר באכילה, שכך הדין, גם בעובר רגיל של בהמה, שאם הוציא העובר ידו או רגלו קודם השחיטה, אותו עבר נאסר באכילה, אפילו אם יחזיר את העבר לתוך הבהמה, כמבואר במסכת חולין בדף סמכת עמוד ב'. אם כן, אם הדין הזה נאמר כבר במשנה במסכת חולין בדף עין זין, מדוע צריך אולה להשמיענו שאין מקצת שיליה בלא ולד? מתרץ את הגמרא, אם הם מתניתין, אם היינו באים ללמוד זאת רק מן המשנה והאמינה, הייתי אומר, דיש מקצת שיליה בלא ולד, ומעיקר הדין רק מקצת השיליה שיצאה אסורה באכילה. שמה יש בה עבר מהוולד, ואף שאין זה לידה, כיוון שהוא רק מיעוט הוולד, מכל מקום הוא עצמו נאסר, אף אם חזר. אבל שער השיליה שנמצאת בפנים ולא יצאה עדיין ניתרת בשחיטת האם, כיוון שיש ספק ספק הספק אם במקצת השיליה שיצא היה ולד ואפילו היה שמה לא היה שם רובו, ומה שאסרו את כל השיליה באכילה גזירה יצאה מקצתה, אתו יצאה כולה שאסורה באכילה, כיוון שבכל השיליה ודאי שיש ולד, ואף אם חזרה ונכנסה אינה ניתרת, ומה שאמרה המשנה סימן ולד בבהמה היינו שיציאת כולה, זה סימן ולד, וכדי שלא יבואו להתיר כשיצא כולה, אסרו חכמים אף כשיצא מקצתה. אבל ביציאת מקצת שיליה אצל אישה לא נחוש לטמאה מיום ראשון, כיוון שאין לגזור יצא מקצתה משום יצא כולה, שהרי ביציאת כל השיליה רואים כולם שמתמים אותה. גם השמלן משמיעינו אולה, שאין מקצת שיליה בלא ולד, והאיסור לאכול את השיליה כשיצא מקצתה אינו גזירה עתו כולה, אלא ספק איסור מהתורה, ולכן גם באישה כשיצא מקצת שיליה מתמים אותה מספק ביום הראשון. מביאה הגמרא דין נוסף שאמר אולה בשם רבי אלעזר, ואמר אולה אמר רבי אלעזר, בחור אדם שנטרף שנהרג, בתוך 30 יום ללידתו אין פודים אותו בפדיון הבן, ולא אומרים שמיד שנולד הבחור התחייב האב לבדותו. ואם הבחור מת מעצמו פשוט הדבר שהוא פטור מפדיון, כיוון שהתברר שהוא נפל. וכן תני וכן שנה רמי ברחמה ברייתא, מתוך שנאמר בספר במדבר פרק חי פסוק תדבב, אך פדות תפדה את בחור האדם, כפעילות הלשון משמע ש מרבה פדיון נוסף. יכול שמה נרבה שיהיה חיה בפדיון אפילו אם נטרף נהרג בתוך 30 יום, תלמוד לומר אך, שהוא לשון מיעוט, ובכך הוא חילק, שלא כולם חייבים, וממעט שאם הבחור נהרג בתוך 30 יום פטור מפדיון. והפסוק פדות תפדה מרבה, גוסס ומי שיוצא להיהרג שגם הם חייבים בפדיון, אף שוודאי לא יחיו זמן רב, כך אומר הנימוקי יוסף. מביאה הגמרא דין נוסף שאמר אולה בשם רבי אלעזר, ואמר אולה אמר רבי אלעזר, בהמה גסה כגון שור וחמור נקנית במשיכה שמושכת הבהמה מרשות המוכר. מקשה הגמרא וענן תנן, הרי למדנו במשנה במסכת קידושין בדף כ"ה עמוד ב' שבהמה גסה נקנית במסירה, שהבעלים מוסרים אותה ללוקח ולא רק במשיכה מרשות המוכר. מתרץ את הגמרא רבי אלעזר שאמר שצריך משיכה, הוא דאמר כי היי תנא, הוא סובר כתנא הזה. דתניא שנינו בברייתא וחכמים אומרים זו וזו, גם בהמה דקה וגם בהמה גסה נקנות במשיכה, ורבי שמעון אומר זו וזו נקנות בהגבהה ולא במשיכה ולא במסירה, ורבי אלעזר אמר כדברי חכמים. מביאה הגמרא דין נוסף שאמר אולה בשם רבי אלעזר, ואמר אולה אמר רבי אלעזר, האחים שחלקו את ירושת אביהם, מה שעליהן הבגדים שהם לובשים שקנו מירושת אביהם, היינו מכספי הירושה קודם שחלקו, שמין את שוויים, כיוון שגם הם בכלל החלוקה. אבל בגדים שבלו או עבדו, אין שמים אותם לפי שמן הסתם מחלו זה לזה, ודווקא אם לא מיחו זה בזה שלא יקנו מלבושיהם, על חשבון הירושה המשותפת, אבל אם מיחו זה בזה, שמים גם את הבגדים שבלו, כך אומר הראש. ומה שעל בניהם ובנותיהם, אין שמין, אבל בגדים שבניהם ובנותיהם לובשים, אין שמים לתשוביים, כיוון שאינם רגילים לבוא לבית דין, אין צריך לבזותם ולהביאם. ואומרים התוספות, כיוון שמוכלים זה לזה על מלבושי הבנים, גם אם אינם שווה בשווה, כדי לא להתבזות בהבאת הבנים. אמר אף פאפה, פעמים אף מה שעליהן, אף את הבגדים שלובשים בעצמם אין שמין, כיוון שכולם מסכימים שילבשו בגדים אלו. משכחת לדבר זה מצוי בגדול אחי, בגדול האחים שיתעסק עד החלוקה בנכסים, בקנייה ובמחירה. דניחא להו, שזה טוב לכל האחים שיופיע במלבושים נעים, דלשתמון מילי, כדי שיתקבלו דבריו כאדם חשוב. מביאה הגמרא דין נוסף שאמר אולה בשם רבי אלעזר, ואמר אולה אמר רבי אלעזר, שומר שמסר את החפץ שקיבל לשמור לשומר אחר, ללא רשות המפקיד והחפץ איננו, פטור השומר הראשון בכל מה שהיה פטור לו החפץ היה נשאר אצלו, מפני שאין מסירת החפץ לשומר השני נחשבת לפשיעה. והיינו שאם שומר שכר מסר לשומר חינם ונגנבה או עבדה, הראשון אינו יכול לטעון שהעמיד ברדעת במקומו, כיוון שטענה זו מועילה רק לעניין שאם השומר השני פשע, הראשון פטור, כיוון שמסתבר שהבר דעת לא יפשע, אבל עניין להיפטר מחיובי שמירה שקיבל על עצמו כשומר שכר, הרי לא העמיד אחר במקומו, כיוון ששומר חינם פטור מגניבה ועבדה, כך אומר החתם סופר. אבל בתוספות רבנו פרץ כתב שהשומר הראשון חייב בפשיעת השני. אומרת הגמרא ולא מבעיה ואין צריך לומר, בשומר חינם שמסר לשומר שכר והחפץ נגנב או נאבד שפטור, כשם שהיה פטור אם החפץ היה נגנב ממנו, משום דעיולה אילה לשמירתו, שעשה לחפץ שמירה מעולה יותר, ששומר חינם אינו מוסר נפשו כל כך לשמירת הפיקדון, כיוון שאינו חייב רק בפשיעה, ואילו שומר שכר, שחייב גם בגניבה ועבידה, מוסר נפשו יותר בשמירה. ולכן מסתבר שהשומר הראשון פטור, אבל השומר השני שהוא שומר שכר חייב לשלם. וכותבים התוספות, בדיבור המתחיל לא מבעיה שצריך לשלם זאת לבעלים, כיוון שהלכה כרב יוסי שאומר במסכת בבא מציעא בדף למדווה עמוד ב', שאין השומר יכול לעשות סחורה בפרתו של חברו, כלומר שהוא ייפטר מהבעלים בשבועה ויקבל את התשלום מהשומר השני. אלא אומרת הגמרא, אפילו שומר שכר שמסר לשומר חינם שיש מקום להחשיבו כפושע, משום דאשתא גרוי גר אלה שמירתו שמגרע בשמירה של החפץ, ששומר חינם אינו מוסר נפשו כל כך על שמירת החפץ ויש מקום לחייבו אף באונסין כפושע, אף על פי כן נמי פטור, גם כן הוא פטור באונסין, ואין נחשב פשיעה בשמירה שהרי מסר את החפץ לשמירה לבין דעת. אבל בגניבה ועבידה חייב כדינו שהוא שומר שכר. מביאה הגמרא שיטה החולקת בזה, רבא אמר שומר שמסר לשומר חייב אפילו באונס. ולא מבעיה ואין צריך לומר בשומר שכר שמסר לשומר חינם שחייב, כיוון דגרו הגר אל שמירתו, שגרה בשמירת החפץ, שהרי מסר את החפץ לשומר שאינו חייב אלא בפשיעה, ואינו מוסר כל כך את נפשו לשמור. אלא אפילו שומר חינם שמסר לשומר שכר, ועל ידי זה נשמר החפץ בשמירה טובה יותר, אף על פי כן חייב אפילו באונסין. כיוון דאמר לי, אומר המפקיד לשומר, את מאמנת לי בשבועה, לך אני מאמין בשבועה שלא פשעת בשמירתו ולא שלחת בו יד, אבל היי לא מהימן לי בשבועה. השומר השני לא נאמן עליי בשבועה ולכן עליך לשלם. ולפי טעם זה, אם השומר השני נאמן יותר מהשומר הראשון, גם רב המודה שהשני נשבע ושניהם פטורים. כך תוספות בדיבור המתחיל, הת מהימנת לי. ובראש מוסיף שהוא הדין אם השומר הראשון ראה איך שהראה האונס או שיש עדים על כך, גם לרב הראשון פטור. אבל תוספות מביאים שבמסכת בבא מציעא בדף למדווה ועמוד א' מביאה הגמרא שהטעם לחייבו משום שיכול לטעון אין רצוני שיהיה פקדוני ביד אחר. ולטעם זה, גם אם השומר השני נאמן יותר, לא נפטר השומר הראשון, לפי שמסירת הבהמה לשומר השני נחשבת לפשיעה. ומכל מקום אין להקשות לאולה, מדוע הוא חולק על הדין הזה? הרי במשנה במסכת גיטין בדף חפתת עמוד א' מוזכר הטעם הזה, שאין רצוני שיהיה פקדוני ביד אחר. התשובה היא כיוון שלא מוזכר שדבר זה מחייב בתשלומין, רק שאסור לעשות זאת. לכן לא קשה על אולה. מביאה הגמרא דין נוסף שאמר אולה בשם רבי אלעזר, ואמר אולה אמר רבי אלעזר, הלכת ההלכה היא שגובין מן העבדים שרשאי המלווה לגבות את חובו גם מעבדים כנעניים שיש לה לווה. אמר לרב נחמן לאולה, האם אמר רבי אלעזר שגובין מעבדים אפילו אם מת הלווה ובא המלווה לגבות חובו מיתמי? מן היתומים, משום שסובר שעבד כנעני דינו כקרקע וגובים ממנו גם לאחר מות הלווה, הישיב אולה לרב נחמן, לא דיבר רבי אלעזר ביתומים, אלא רק מיני, רק מהלווה עצמו, משום שעבד כנעני דינו כמטלטלין שלא נגבי מן היתומים. הקשה רב נחמן, מיני, מהלווה עצמו, צריך היה רבי אלעזר לומר שגובים מהעבדים, הרי גובים, אפילו מגלים מדע על כתפי, אפילו מן המעיל שהוא לבוש בו, ופשוט הדבר שגובים ממנו את העבדים. הישיב לו אולה אחה במה יסקינן, במה מדובר כאן באופן שעשהו הלווה לעבד, שיהיה הפויטיקי למלווה. דהיינו שאמר הלווה למלווה שפיראון החוב יהיה מהעבד. הפויטיקי זה נוטריקון של הפו תהה קאי, כלומר מפו תהה עומד לגבות. ובמסכת גיטין בדף מ עמוד ב' כתב רש"י, שאם לא הפרע לך חובך ממקום אחר, הרי זה לפניך העבד לגבות ממנו. ומחר הלווה את העבד, רשאי המלווה לגבות את העבד מן הלוקח, מן הקונה. והחידוש הוא שאפשר לעשות עבד הפויטיקי שיוכל לגבותו מן הלקוחות, על אף שדינו כמטלטלין. כדי רבא, וזה כשיטת רבא, דאמר רבא, והדברים מופיעים לכמן בדף למד ג' עמוד ב' וכן במסכת בבא בתרא בדף מ"ד ובמסכת גיטין בדף מ"א. עשה הלווה את עבדו הפויטיקי למלווה ומחרו לאחר, בעל חוב, דהיינו המלווה גובה את חובו הימנו מהעבד שנמצא עכשיו אצל הקונה. אבל אם עשה את שורו הפויטיקי ומחרו לאחר, אין בעל חוב גובה ממנו מהשור הנמצא אצל הקונה. ומבאר רבא מה הטעם, מה הטעם לחלק בין עבד לבין שור? העבד שעשהו הפויטיקי התלקלה. יש לזה קול והדבר מתפרסם. והלוקח יודע להיזהר שלא לקנותו, שמה יבוא המלווה ויתרוף את העבד ממנו. ואילו בעשה שורו הפויטיקילית לקלה, אין לו קול, והלוקח אינו יודע להיזהר שלא לקנות את השור, ולכן אין לגבותו מהלוקח כדי שלא להפסיד את הלקוחות. וכותב הראש שבעשה שורו הפויטיקי, אף שמהקונה אינו גובה מכל מקום, גובה הוא המלווה מן היתומים של הלווה. והטעם, כיוון שתקנת חכמים שאין גובים מטלטלין מיתומים, היא משום שהמלווה כלל לא סבור לגבות את הדבר במטלטלין. דהיינו, לא סבור לגבות את החוף שלו ממטלטלין, כיוון שאפשר להבריחם ולעלימם, אבל כשעשה את שורו הפויטיקי, גילה בדעתו שהוא סומך על גביית החוב מהשור, והשור ערב לחובותיו, על כן, הוא רשאי לגבות את השור גם מהיתומים, ורק מלקוחות אינו גובה, מחמת שאין לזה קול, ואינם יודעים להיזהר. אבל תוספות בדיבור המתחיל כגון חולקים וסוברים, שאינו גובה אפילו מן היורשים, אם עשה את שורו הפויטיקי. אומרת הגמרא לבטר דנפק, לאחר שיצר רב נחמן, אמר לאולה ליושבים לפניו, אחי אמר רבי אלעזר, כך אמר רבי אלעזר, גובים מהעבדים אפילו מיתמי, אפילו מן היתומים. משום שעבדים דינם כקרקע, ויתומים שירשו קרקע בעל חוף של אביהם גובה אותם מהם. אמר רב נחמן, כשאמרו לו את דברי אולה האחרונים, השתמיתין אולה, אולה השתמת ממני, ואמר לי שרבי אלעזר אמר שגובים עבדים מלקוחות רק בפויטיקי. והוא לא אמר את הדברים לפניי מפני שחשש שהנצחו בקושיות והוכיח לו שעבדים דינם כמטלטלין. אב העובדה בנערדה היה מעשה בנערדה שמלווה טבע מהיתומים חוב של אביהם, ואגבו דיינת דנערדה, והדיינים של נערדה יגבו למלווה מהעבדים שהיתומים ירשו מאביהם. וכן אב העובדה היה מעשה דומה בפומפדיטה, ואגבי ויגבה רב חנה בר ביזנה למלווה את חובו מהעבדים שהיתומים ירשו מאביהם. אמר לו רב נחמן לדייני נערדה שגבו עבדים מן היתומים, זילו האדרו, לכו והחזירו את העבדים ליתומים, כיוון שטעיתם בדבר משנה. ואילו, אם לא תחזירו, מגבינן לכו, להפדנייכו, אגבה מכם את ביתכם המפואר, כדי לשלם ליתומים את דמי העבדים שגביתם מהם. משום שהוא יחשיב את הטעות של הדיינים, כטעות בדבר משנה, שהרי זו הלכה מפורשת בברייתא של אבי מי שמביא להלן. ומפואר במסכת סנהדרין בדף למד ג' עמוד א', שאם דיין טועה בדבר משנה, כלומר בהלכה מפורשת, במשנה או בגמרא, על הזוכה שגבה להחזיר את מה שגבה. כך תוספות בדיבור המתחיל זילו. אמר לי רבה לרב נחמן, האולה, הרי לפנינו אולה הסובר שעבדים נגבים מן היתומים, הרבי אלעזר, ויש לפנינו גם את רבי אלעזר הסובר כך, יש לפנינו אף דיין את הנערדה, את דייני נערדה שכך סוברים וכך פסקו, והא לפנינו אף רב חנה בר ביזנה שסובר כך. מה ראים אתה רב נחמן שסובר שעבדים אינם נגבים מן היתומים? כמן סביר עלי, כמי אתה סובר? כלומר, מיכן למדת לחלוק על כל אותם חכמים? ולמרות שרב עצמו, לאל בדף י' עמוד ב' חילק בין עשה עבדו הפויטיקי לעשה שורו הפויטיקי, והגמרה הוכיחה מדבריו שבלא הפויטיקי אין גובים מעבדים, יש לומר שאמר זאת רק אחר ששמע את הוכחתו של רב נחמן להלן מהברייתא. ואין זה חלק ממה שהשיב אולה לרב נחמן, שהרי רב היה תלמידו, ולא מסתבר שהביא מדבריו ראיה, אלא הגמרא סדרה זאת כך. כך אומר הפני יהושע. אומרת הגמרא, אמר להשיב רב נחמן לרבה, אנא מתנית ידנה, אני יודע ברייתא, דתני אבימי, שנה אבימי ברייתא. וכתב הריבה שבכל מקום בגמרא שנאמר תני רב פלוני, אף שהוא אמורה, מכל מקום זו ברייתא שאותו אמורה שנה, ולכן היא קרויה על שמו. אם כן, תני אבי משנה, אבי מברייתא, פרוסבול. מה זה פרוסבול? יש מצוות עשה להשמיט את כל חובות הלוואה בשנת השביעית. ככתוב, שמות כל בעל משה ידו. אבל כשראה הלל הזקן שנמנעו העשירים מלהלוות את כספם כדי שלא ישמטו חובותיהם, ועוברים על האיסור להימנע מלהלוות, התקין הלל פרוסבול. פרוסבול זה נוטריקון פרוז, בולי בוטי, כלומר תקנת עשירים ועניים, העשירים שלא יפסידו ועניים שיוכלו לקבל הלוואות. אז התקין אילל את הפרוסבול ששנת השמיטה לא תשמט את החוב. וצריך המלווה שאינו רוצה שהשביעית תשמט את חובו לכתוב פרוסבול, והוא שטר שכותב בו, מוסרני לכם פלוני ופלוני הדיינים שכל חוב שיש לי שהגבנו כל זמן שארצה. ושוב נחשב החוב כגבוי ואין גבייתו נחשבת כגביית חוב בשביעית. אז אם כן, שנה אבי מברייתא פרוסבול חל על הקרקע, מועיל רק אם ללווה יש קרקע, כיוון שנחשב שהקרקע גבויה כבר, וכאילו נמצאת ביד המלווה, ושוב, אינו דורש את חובו. ואינו חל על העבדים, אינו מועיל אם יש לו רק עבדים, כיוון שדינם כמטלטלין, ואין החוב נחשב כגבוי ביד המלווה. וכן מטלטלין נקנים עם הקרקע, כלומר, אגב הקרקע, שכשמקנה לחברו קרקע ומטלטלין, אין צורך לעשות קניין גם בקרקע וגם במטלטלין, אלא עושה קניין רק בקרקע, ואגב קניית הקרקע קונה גם את המטלטלין. ואינן נקנים עם העבדים, כלומר אגב העבדים, שכשמקנה לחברו עבדים הוא מטלטלין על הקונה לעשות קניין, גם בעבדים וגם במטלטלין, וכל שעשה קניין רק בעבדים יכול המוכר לחזור בו מהמטלטלין, כיוון שהעבדים נחשבים למטלטלין ואי אפשר לקנות מטלטלין אגב מטלטלין. ומחמת ברית הזו סבר רב נחמן שכל הסוברים שעבדים דינם כקרקע טועים בדבר משנה. ואומרים התוספות בדיבור המתחיל אנא מתנית ידנה, שכל הנידון כאן הוא רק לגבי דינים דרבנן, כגון גביית העבדים מיתומים ולקוחות, אם שיעבודה לאו דאורייתא, כי אם שיעבודה דאורייתא זכאי המלווה מדין תורה לגבות מיתומים ולקוחות, וכן לעניין פרוסבול שהוא תקנת הלל הזקן, וקניין אגב שהוא רק מדרבנן, והפסוק שהגמרה הביאה זו רק אסמכתא, אבל עניינים שמדאורייתא כגון דיני הונאה בעבדים שרק במטלטלין יש דיני הונאה, וכן שבועה על עבדים שאין נשבעים על הקרקעות, בזה לכולי על מעבדים דינם כקרקע. וכתב הרשב"א שההכרח של דינים דאורייתא דינם כקרקעות הוא שהרי הוקשו עבדים הושבו לקרקעות, ככתוב התנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה, ודרשו חכמים במסכת קידושין בדף כ"ב עמוד ב' שהקיש הכתוב עבדים לשדה אחוזה, ועל כוחך שרב נחמן אמר זאת רק בדינים דרבנן. רוצה הגמרא לתלות את מחלוקת האמוראים עם עבדים דינם כקרקע או כמטלטלין במחלוקת תנאים. משום שקשה על האמוראים שסוברים שעבד כקרקע מהברייתא שהביא רב נחמן. שואלת הגמרא לאמא כתנאי, האם נאמר שדין העבדים אם כקרקע הם או כמטלטלין במחלוקת תנאים זה שנוי. שנינו בברייתא עוסקת בקניין אגב. מחר לו עבדים בקרקעות, החזיק בעבדים, עשה קניין חזקה בעבדים, לא קנה אגב כך את הקרקעות, וכן אם עשה קניין חזקה בקרקעות, לא קנה אגב כך את העבדים. ולמרות שהתן הזה סובר שעבדים דינם כמטלטלין, כפי שהתבהר להלן, מכל מקום, כיוון שהעבד נע ממקום למקום, צריך הוא לעמוד בקרקע בשעה שעושים בקניין. ואם מחר לחברו קרקעות ומטלטלין, אם החזיק בקרקע, קנה אגב כך את המטלטלין, אבל אם עשה קניין במטלטלין, לא קנה קרקע. ואם מחר לחברו עבדים ומטלטלין, אם יחזיק בעבדים לא קנה אגב כך את המטלטלין, וכן אם עשה קניין במטלטלין לא קנה את העבדים. וקשה מברייתא אחרת, והתניא, והרי שנינו בברייתא אחרת שאם מחר לחברו עבדים ומטלטלין, אם יחזיק בעבדים קנה אגב כך את המטלטלין. מבררת הגמרא מה אליו באקא מפליגי, האם לא בכך נחלקו הברייתות? דמר סבר התנא בברייתא השנייה סובר שעבדים כמקרקעי דמי, יש להם דין קרקע ולכן מטלטלין נקנים אגב עבדים, כשם שהם נקנים אגב קרקע. ומר סבר התנא בברייתא הראשונה סבר שעבדים כמטלטלין דמי, דינם כמטלטלין, ואין מטלטלין נקנים אגב מטלטלין. דוחה הגמרא ואומרת אמר אבי כברי דרב עמי, דכולי על מה שתי הברייתות סוברות שהעבדים כמקרקעי דמי, דינם כקרקע, ועד אתניה מה ששנינו בברייתא השנייה שהחזיק בעבדים קנה מטלטלין. שפיר זה מובן היטב, ועד אתניה מה ששנינו בברייתא הראשונה שהחזיק בעבדים לא קנה מטלטלין, זאת משום שסובר התנא שעל אף שהעבדים דינם כקרקע, מכל מקום כדי לקנות בקניין אגב, באינן קרקע דומיה דערים מצורות ביהודה. צריך שתהיה קרקע דומה לערים הבצורות שביהודה שנתן יהושפט המלך לבניו, ואגב אותן ערים הקנה להם מטלטלין. שמשם, מיהושפט, למדו חכמים קניין אגב, כפי שיבואר להלן, שכשם שערים הללו הם קרקעות דלא ניידי, אלא עומדות קבועות במקומם, כך כל קניין אגב חל רק על ידי קרקע הקבועה במקומה. וכיוון שעבד הוא קרקע שאינו קבוע במקומו, אלא נע ממקום למקום, אי אפשר לקנות מטלטלין, אגב העבד. ומה שהחזיק בקרקע לא קנה עבדים, משום שעבדים דינם כקרקעות ואין קרקע נקנית באגב, כך התוספות בדיבור המתחיל באינן. ומבאר הרשב"א את הסיבה לכך, שכיוון שהמקור לקניין אגב זה מערי מצורות ביהודה, ושם היה מטלטלין אגב קרקע, אז אין מקור ללמוד שקרקע נקנית אגב קרקע. והברייתא השנייה שאמרה שהחזיק בעבדים קנה מטלטלין סוברת שאין צורך שהקרקע תהיה דומה לערי מצורות ביהודה. מביאה הגמרא את המשנה במסכת קידושין שעוסקת בקניין אגב ואת הלימוד על כך מהפסוק העוסק ביושפת המלך. אומרת הגמרא דתנן שנינו משנה במסכת קידושין בדף חבב עמוד א', נכסים שאין להם אחריות דהיינו מטלטלין נקנים בקניין אגב עם נכסים שיש להם אחריות שהם קרקעות. והם נקראים, יש להם אחריות, משום שאחריות כל אדם המלווה והנושה בחברו עליהן, לפי שהם קיימים ועומדים. כשקונים את הקרקעות באחד משלושת הקניינים בכסף ושטר ובחזקה, אז אגב כך ניתן לקנות את המטלטלין. וקניין חזקה בקרקע נעשה על ידי נעילת השער, דרכו נכנסים לקרקע, או גדירת גדר סביב לקרקע, או פריצת פתח בגדר המקיפה את הקרקע. כמבואר במסכת בבא בתרא בדף מ"ב עמוד א'. מבררת הגמרא מינה אני מילי, מניין שמטלטלי נקנין אגב קרקע, מבארת הגמרא אמר חיסקי, אדאמר קרא, נאמר בספר דברי הימים ב' פרק חפה לפסוק ג', ויתן להם אביה מתנות רבות לכסף ולזהב ולמגדנות עם ערי מצורות ביהודה. שיושפת המלך נתן לבניו מתנות קרקעות ומטלטלין, והקנה להם את המטלטלין אגב הקרקעות. ואין לומר שהקנה להם בקניין חצר, משום שכתוב עם ערי מצורות, משמע שבבת אחת קנו גם את הערים וגם את המטלטלין. ואם היה זה בקניין חצר, תחילה היו קונים את הערים ורק אחר כך את המטלטלין. כך מסביר הריטב"א. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל, אנא מתנית ידנה, שקניין אגב אינו אלא תקנה מדי רבנן, והפסוק שהגמרא מביאה הוא אסמכתא, שאם לא כן היה צריך להועיל גם בעבד, שהרי הנידון עם עבד כקרקע הוא רק לדינים מדי רבנן, כפי שביארנו לעיל. מביאה הגמרא שיש אומרים שרביקה בריידר אבא מבייר את הברייתות באופן אחר. איקא דאמרי יש שאמרו שכך אמר רביקה בריידר אבא ידי. ובגיליון השץ כתב שיש לי גרוס רביקה בריידר אבא עמי. דקול לאלמה שתי הברייתות סוברות שאב די כמטלטלין דמי. עבדים דינם כמטלטלין. ועד אתניה, מה ששנינו בברייתא הראשונה שהיא מחזיק בעבדים לא קנה את המטלטלין שפיר, זה מיושב היטב שאין מטלטלין נקנים אגב מטלטלין. ועד אתניה, מה ששנינו בברייתא השנייה שמחזיק בעבדים קנה מטלטלין, מדובר בעודן עליו, שהמטלטלין נמצאים על העבד, וכשקונה את העבד נעשה העבד חצירו של הלוקח, וקונה את המטלטלין שעל העבד בקניין חצר. שדין זה שחצירו של אדם קונה לו, אינו רק בקרקע, אלא כל חפץ השייך לאדם קונה לו את מה שבתוכו בקניין חצר. שואלת הגמרא, וכי עודן עליו מי אבי, מה בכך שהמטלטלין נמצאים על העבד, הרי העבד חצר מהלכתי, שהרי אינו קבוע במקום אחד וחצר מהלכת, מרצונה ובכוחות עצמה לא קנה בעליה את המטלטלין שבתוכה, כיוון שאינה דומה לחצר שקבועה היא במקומה, משום שקניין חצר נלמד במסכת גיטין בדף עין זין עמוד א' מקניין יד, ויד סמוכה היא לאדם ומשתמרת לדעתו, וחצר מהלכת אינה דומה ליד, כיוון שאינה משתמרת לדעת בעליה ומתרחקת ממנו. וכי תימא שמא תאמר שהברייתא מדברת בעומד העבד במקום אחד ואינו הולך, ולכך נקנים המטלטלין שעליו וקניין חצר? ואמר רבא, הרי רבא אמר כל שאילו העבד מהלך ומתרחק מבעליו לא קנה בעליו את המטלטלין שעליו, גם אם עומד ויושב לא קנה, כיוון שהאפשרות שלו ללכת מפקיע ממנו שם חצר. תרץ את הגמרא והלכתה, המסקנה להלכה שמדובר בכפות, בעבד קשור שאינו יכול ללכת, ובאופן זה הוא משתמר לדעת בעליו, ודומה בכך לחצר, ויכול בעליו לקנות את המטלטלין שעליו בקניין חצר. ותוספות בדיבור המתחיל בכפות מוסיפים, שצריך שהעבד יהיה גם ישן, שאם לא כן אינו חצר המשתמרת לדעת הלוקח. נמצא שיש שני אופנים ליישב את הברייתות. א', שסוברים שעבד דינו כקרקע, והברייתא שלא קנה סוברת שצריך להיות דומה לערים מצורות ביהודה. ב', שסוברים שדינו כמטלטלין, והברייתא שקנה מדברת בכפות וקונה מדין חצר. מקשה הגמרא סתירה נוספת בין הברייתות. והברייתא הזו שתביא עכשיו הגמרא היא הרישה של הברייתא שהובא קודם לכן. כך אומר הפני יהושע. שנינו בברייתא הראשונה שהיא מחזיק בקרקע לא קנה עבדים בקניין אגב, מקשה הגמרא והתניא, הרי שנינו ברישה של הברייתא השנייה שהיא מכר קרקע ועבדים מחזיק בקרקע קנה גם את העבדים. תרץ את הגמרא אתם שם בברייתא השנייה שאומרת שקונה את העבדים עם הקרקע, מדובר בעומדין העבדים בתוכה ורק באופן זה הם נקנים אגב הקרקע. והברייתא הראשונה שלא קנה עבדים מדובר שאין עומדים בתוכה. ואף שמבואר בה שקונה מטלטלין אחרים, אף שאין עומדים בתוכה, כי אם דווקא את מה שעומדים בתוכה, היה צריך לחלק בעבדים עצמם בין עומדים בתוכה לאין עומדים בתוכה. אלא צריך לחלק ולומר, שרק מטלטלין הניידים לדעתם צריך שיעמדו בתוכה, כדי לקנותם באגב, אבל מטלטלין שאין ניידים, אין צריך שיעמדו בתוכה. ככה תוספות בדיבור המתחיל בעומדין. מקשה הגמרא, מכלל מובן מדבר אחד, דהי, הברייתא שאמרה שהחזיק בקרקע לא קנה עבדים מדובר, כשאין העבדים עומדים בתוכה, ולכן אינם נקנים אגב הקרקע. אז אני חלך לישנה, זה מובן לפי הלשון השני דאמר רביקה בריידר אבמי שלקו לאלמה, עבדי כמטלטלי דמי, עבדים נחשבים כמטלטלין, היינו זו הסיבה, דהי שאם עומדים בתוכה, בתוך הקרקע הנקנית אין, הם נקנים אגב הקרקע, כמו שכתוב בברייתא השנייה, והיא לא, אם הם לא עומדים בתוך הקרקע, לא, אינם נקנים אגב הקרקע, כמו שכתוב בברייתא הראשונה. אלא לאח לישנה ללשון הראשון של רבי קברי דרבה מידה אמר שלכול העלמא עבדי כמקרקי דמי, עבדים נחשבים כקרקעות, למה לי עומדים בתוכה לשמה צריך שעבדים יהיו עומדים בתוך הקרקע? אמר שמואל, הרי שמואל אמר במסכת קידושין בדף זך עמוד א', וכן במסכת בבא בתרא בדף סמך זין עמוד א', מחר לו 10 שדות המפוזרות ב-10 מדינות, כיוון שהחזיק עשה קניין חזקה באחת מהן, קנה את כולן, קנה את כל הקרקעות, ואין צורך לעשות קניין נפרד בכל אחת. ודווקא באופן שאמר לו, קנה את כולם בחזקה, מועילה חזקה באחת כדי לקנות את כולם, משום שנחשב שהחזיק בכולן. אבל כשאומר לו לעשות קניין באחת, ואגב זו יקנה את כולן, מבואר בתוספות בדיבור המתחיל באינן, שאין קרקע נקנית אגב קרקע. אז אמר שמואל, מחר לו 10 שדות המפוזרות ב-10 מדינות, כיוון שהחזיק עשה קניין חזקה באחת מהן, קנה את כולן, ואין צורך לעשות קניין נפרד בכל אחת, וכיוון שסובר שעבדים הם כקרקע, כשעשה קניין בקרקע, קנה את העבדים גם אם הם עומדים במקום אחר. מתרץ את הגמרא את הקושייה בקושייה, ולטעמך וכי לשיטתך אתה המקשה. האם הדברים מובנים? הרי גם לאח לישנה דאמר, עבדי כמטלטלין דמי, שעבדים נחשבים למטלטלין ונקנין. אגב, קרקע קשה, למה לי? מדוע צריך שהעבד יהיה עומד בתוכה? אקאי מלן, הרי נפסק להלכה במסכת קידושין בדף חבב עמוד א', דלא בעינן, צבורין, שבקניין אגב אין צורך שהמטלטלין יהיו צבורים אסופים ומונחים בקרקע, שאגבה, קונים אותם את המטלטלין. אלא על כוחך מה יתלך למימר, מה יש לך לומר כדי לתרץ את הקושייה הזו? שייני מטלטלין דניידה, ממטלטלין דלא ניידה, שונה דין מטלטלין ניידים, מדין מטלטלין שאינם ניידים, שרק מטלטלין שאינם זזים ממקום למקום לא צריך שיהיו צבורים על הקרקע, אבל מטלטלין שזזים ממקום למקום צריך שיהיו צבורים על הקרקע נקנית כדי לקנותם אגב הקרקע. אחי נמי, כך יש לומר גם על הלשון הראשון, שעל אף שעבדים דינם כקרקע, הם אינם נקנים עם הקרקע כשאינם בתוכה, כמו שנקנות שאר קרקעות על ידי קניין באחת מהם. משום שיש לחלק ולומר, שייני שונה דין מקרקי דניידי שהולכים ממקומם, מדין מקרקי דלא ניידי שאינם הולכים ממקומם. ומבארת הגמרא את החילוק, עבדי מקרקי דניידי הוא, העבד הוא קרקע הולכת ממקום למקום, והוא לא מחובר לקרקע, ולכן כשאינו עומד בתוך הקרקע לא מועיל הקניין שבקרקע לקנותו. אבל אתם במוכר 10 שדות ב-10 מדינות, סדנה דאר אחדו. גוף הארץ אחד הוא, וכל הקרקעות מחוברות זו לזו כגוף אחד, ולכן די בעשיית קניין באחת מהשדות כדי לקנות את כולם. ומה שהוא צריכה הגמרא לבאר טעם החילוק בין קרקע דניידי לקרקע דלא ניידי, ולא ביארה זאת לעיל בחילוק בין מטלטלין דניידי למטלטלין דלא ניידי, משום שלעיל מדברים על לקנות עבד בקניין אגב, וכיוון שהמקור לקניין הזה הוא מערי מצורות ביהודה, ושם היה מטלטלין דלא ניידי, פשוט שעבד שהוא שונה אינו נקנה בקניין אגב, אלא אם הוא בתוכה של הקרקע. אבל כאן שסוברים שעבד כקרקע ואינו נקנה אגב הקרקע, אלא שעל ידי החזקה בקרקע נקנים גם קרקעות אחרות, בזה צריך לבאר את החילוק בין שאר קרקעות לעבד, כך אומר התורת חיים. אם כן, מסקנת הסוגיה על פי רש"י ותוספות היא זו. לדינים דאורייתא עבדים דינם כקרקעות, בדינים דרבנן נחלקו המוראים, דעת אולה ורבי אלעזר ודייני נערדה ורב חנה בר ביזנה שדינם כקרקעות, ודעת רב נחמן שדינם כמטלטלין, והלכה כרב נחמן, והנפקא מינה במחלוקתם. א', לשיטות ששיעבודה דרבנן, אם אפשר לקבותם מיתומים ולקוחות, אז לשאר האמוראים אפשר ולרב נחמן לא, אבל אם עשה מפויטיקי, לשיטת רש"י גובה רק מלקוחות ולתוספות גובה גם מיתומים. ב', אם כותבים פרוסבול שאינו נכתב, אלא אם יש לה לווה קרקע, על סמך עבדים שיש לה לווה. ג', קניין אגב שהוא מדרבנן, והפסוק שמביאה הגמרא מיושפת אינו אלא אסמכתא, וזה לא מוכיח שזה דאורייתא, אלא קניין אגב הוא מדרבנן. אם אפשר לקנות מטלטלין אגב עבדים, כיוון שאין קונים מטלטלין אגב מטלטלין. בדלת, אם אפשר לקנות עבדים אגב קרקע, באופן שהעבדים עומדים בתוך הקרקע, כי אין קרקע נקנית אגב קרקע. ועוד למדנו שחצרו של אדם קונה לו דברים הנמצאים בה, אם היא משתמרת לדעת בעליה, כלומר כשאין אפשרות להוציא ממנה דברים, אלא על פי רצונו. וכן אם מחר לחברו עבד ומטלטלין ועשה קניין בעבד, אם העבד כפות וישן, יכול הלוקח לקנות את המטלטלין הנמצאים על העבד בקניין חצר. וואי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף י' במסכת בבא קמא, עם הצגת שש שאלות ישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, אם הסריחה נבילה ופחתו דמיה, מי הפסיד? שאלה שנייה, על מי להביא את הנבילה לבית דין? שאלה שלישית, להלכה, האם שמין את דמי החפץ לגנב, לגזלן ולשואל? שאלה רביעית, האם פודים בחור שנטרף ביום השלושים ומניין? שאלה חמישית, כיצד קונים בהמה גסה בהגבהה? והשאלה האחרונה על דף י' מדוע אין שמין את בגדי האח הגדול שנקנו מכספי הירושה? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית היום הזה בתלמוד תורתנו בדפינו היומי דף י' במסכת בבא קמא, ואנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי עם מפעל המשנה היומית קביעותא, שתי משניות בכל יום. ובקצב הזה של שתי משניות בכל יום בסייעתא דשמיא הגדולה מסיימים את שש המשניות בשש שנים. ואוחזים אנו בסייעתא דשמיא כבר בסדר השלישי משישה סדרי משנה, סדר נשים, מסכת יבמות.
ויבוא היו למקרו ולמשנו וללימוד בדרך ארץ ולמקרו ולמשנו וללימוד בדרך ארץ ולמה סויס זוי נביאים שבשמיים ולמה זוי סרצוי נביאים שבשמיים.
חוזים אנו במסכת יבמות פרק ה' משנה ד'. שואלת המשנה, כיצד נוהגות הלכות אלו במקרה של שתי יבמות הזקוקות ליבם אחד? פותחת המשנה, במקרים שהיבם עשה תחילה מאמר באחת היבמות, מאמר אינו קידושין מדי רבנן. אומרת המשנה, עשה מאמר בזו ולאחר מכן מאמר בזו, ציחות שני גיטין, גט לכל אחת כדי להתיר את קידושי המאמר וחליצה לאחת מהן כדי להפקיע את זיקת היבום. עשה מאמר בזו ונתן גט לזו, ציחה בעלת המאמר גט כדי להפקיע את קידושי המאמר וחליצה, אחר כך צריך שיחלוץ לאחת מהן. עשה מאמר בזו ובעל את זו, צריכות שני גיטין וחליצה לאחת מהן. הבעילה לא הועילה להפקיע לגמרי את הזיקה, מפני שהמאמר שעשה בראשונה החליש את הזיקה, ושוב אין בכוח הבעילה שנעשה בשנייה להפקיע את הזיקה, ולפיכך הם צריכות חליצה. עשה מאמר בזו וחלץ לזו הראשונה, בעלת המאמר צריכה גט. עוברת המשנה למקרים שהיבם נתן תחילה גט לאחת היבמות, נתן גט לזו וגט לזו, צריכות אימנו, צריכות ממנו חליצה לאחת מהן. נתן גט לזו ובעל את זו, זו שבעל צריכה גט וחליצה, ואחר כך צריך שיחלוץ לאחת מהן, שכן הזיקה וקלשה על ידי הגט, ושוב, אין בכוח הבעילה להפקיע את הזיקה. נתן גט לזו ומאמר לזו, בעלת המאמר צריכה גט וחליצה, אחר כך צריך שיחלוץ לאחת מהן. גט לזו וחלץ לזו, אין אחר חליצה כלום, שכן החליצה הפקיע לגמרי את זיקת היבום. מסכת יבמות פרק ה' משנה ה'. המשנה ממשיכה, במקרים שבהם היבם חלץ תחילה על אחת היבמות או בעל אותה. אומרת המשנה, חלץ לזו ואחר כך חלץ לזו, או שחלץ לזו ואחר כך עשה מאמר בזו, או שנתן גט ובעל, או שבעל את השנייה, או שבעל את זו ובעל את זו, או בעל את זו ועשה מאמר בזו, או שנתן לגט וחלץ, או חלץ לשנייה, אין אחר חליצה כלום. והיינו שהחליצה שנעשתה ביבמה הראשונה הפקיעה לגמרי את כל הזיקה, ושוב לא יועיל אחריה שום מעשה. וכן במקרה שבעל תחילה את הראשונה הופקעה בכך הזיקה לגמרי, ושוב לא יועיל שום מעשה ביבמה השנייה. מרחיבה המשנה כללים אלו למקרה נוסף. דינים אלו נוהגים בין בזיקה של יבם אחד לשתי יבמות, ובין בזיקה של שני יבמין ליבמה אחת. זוהי המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום שני, חפטט במרחשוון, ערב ראש חודש כסלב, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, לששון ולשמחה ולכל מלידי מיטב. דף שין פי ד' סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדפינו היומי, הלאו דף י' א' במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בבריאות גופה ובנאור אמליה וכל מלידי מיטב, מחר יום שלישי, פעמיים כי טוב, א' בכסלב, ראש חודש כסלב, תף שין פי ד' הבא עלינו ועל כל בית ישראל לששון ולשמחה, לישועות ולנחמות ולכל מלדי מיטב, ונלמד בעזרת השם ובישועתו את דפינו היומי, דף י' ב' במסכת בבא קמא. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה בכל מילה דמיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה, חלכם לא ראיתה חי וראי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.